בחורות דף למד ה' מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, תחילת המשנה. מספרת המשנה מעשה, זה היה אחרי חורבן בית המקדש, בזכר של רחלים, כוונה לכבס, זכר של רחלים, איל, זקן. דרך כלל כשהוא מגיע לגיל כזה, כבר שוחטים אותו קודם, פה השאירו אותו עד ימי זקנה, ושערו מדולדל. למה שערו היה מדולדל? כי מעולם לא גזזו ממנו את הצמר. המראה שלו היה כל כך בולט, עבר שם איזשהו שוטר רומאי, וראה הוא כסדור אחד. ואמר, הוא שאל את האנשים מסביב, מה טיבו של זה? רש"י מסביר, למה אתם מניחים אותו להזקין כל כך? בדרך כלל כבש, שוחטים אותו, מה נתתם לו ככה להיות זקן? אז אמרו לו, בכור הוא. הכבש הזה הוא בכור. כאן כנראה היו צריכים ללמד אותו כמה הלכות, את אותו שוטר רומאי. והושיבו אותו ולימדו אותו. תשמע, הבכור הזה, אבל הכבש הזה הוא בכור. ברגע שהוא בכור, אז כשהיה לנו בית מקדש, היינו מקריבים אותו שם בבית המקדש, תור קורבן. אבל היום כשאתם החרבתם לנו את בית המקדש, מה עושים עם בכור? אנחנו צריכים לחכות שיהיה בו מום. כשיהיה בו מום נוכל לשחוט אותו. ואינו נשחט אלא אם כן היה בו מום. עכשיו הם אמרו לו שבשביל שיוכלו לשחוט אותו צריך שיהיה בו מום לבד. לשון היה בו מום. עכשיו אותו כסדור, מה שהוא הבין מהם, שבסדר מה אפשר לעשות? האיל הזה עד שלא יהיה בו מום לבד לא יוכלו לשחוט אותו. עכשיו למה באמת הכסדור הלך באמת ועשה את המעשה שהוא עשה, זה לא ברור. הוא בא ועשה מום באותו איל, אבל לא שהוא חשב שהמום שהוא הולך לעשות באותו איל, הולך להתיר את האיל הזה בשחיטה. כי הם אמרו לו, שדווקא אם המום הזה נהיה לבד, זה מתיר את הבכור. בכל זאת, הוא הלך, כנראה אכזריות מסוימת שהייתה בו, נטל פיגום, הוא לקח רומח, רומח זה כזה מין כלי נשק, מוט ארוך, שלמעלה יש לו מין סוג של כזה חץ, כזה דבר מחודד, שהם נועצים את זה בדרך כלל באויבים שלהם. הלך וצרם אוזנו, הוא פגם את האוזן של אותו בכור, וככה הפך אותו להיות בעל מום. וכמו שהדגשנו ככה פעם אחר פעם, אותו כסדור, אותו שוטר, לא התכוון במום שהוא עשה להתיר את הבכור הזה לשחיטה. ובמעשה לפני חכמים, שאלו את החכמים, האם המום הזה שהכסדור הטיל בבכור התיר אותו או שהוא לא התיר אותו? מצד אחד אפשר להגיד, כמובן, שהוא לא התיר אותו, כי הרי כשבאדם עושה מום מעצמו בבכור, חכמים גזרו שהבכור יישאר אסור באכילה, עד שהבכור יהיה בו מום לבד. אבל מצד שני אפשר להגיד שמכיוון שהשוטר הזה עשה את המום, לא על דעת להתיר את הבכור באכילה, אז אולי זה כן יהיה מותר, וכמובן שזה הפסק. הפסק היה שזה מותר, ובא מעשה לפני חכמים והתירו. עכשיו, כנראה שאותו שוטר שמע או שראה שאחרי זה שהוא עשה מום באותו בכור, החכמים התירו את הבכור בשחיטה, אז הוא הלך, ואחר שהתירו, הלך וצרם אוזני בכורות אחרים. הוא כנראה חשב שהוא עושה כאן מעשה טוב לעם ישראל, שהוא מתיר להם את הבכורים שלהם על ידי מום שהוא עושה, אבל כאן ההבדל הוא היה פשוט. באותו רגע שהוא יודע שהוא עושה מום על דעת להתיר את הבכור, זה כבר לא יכול להתיר את הבכור. ולכן, על הבכורות האחרים שהוא צרם את האוזן שלהם, חכמים אסרו. מעשה דומה שהמשנה מספרת, והגמרא תבאר למה הביאו שני סיפורים, למה אי אפשר ללמוד אחד מהשני. פעם אחת, היו תינוקות משחקים בשדה, והמשחק שהם שיחקו היה משחק מאוד לא חינוכי, לא מומלץ. מה הם עשו? לקחו שני כבשים, קשרו את הזנבות שלהם אחד בשני. עכשיו הכבשים האלה שהזנבות שלהם קשורים אחד בשני, מנסים ככה ללכת קדימה כבש אחד, אבל הוא לא מצליח להתקדם. והכבש שמאחוריו מנסה ללכת גם כן קדימה, והוא לא מצליח להתקדם. אז מנסים בכוח, ויותר כוח, עד שנתלש זנב של אחד מהכבשים, בדיוק היה בכור, וזה מום, זה שנתלש לו הזנב. וזה היה הסיפור, וקשרו זנבי תלעים זה בזה, ונפסקה זנבו של אחד מהם, והרי הוא בכור. היה בו מום, לא בשביל להתיר אותו, עשו בו את המום הזה, זה היה משחק. והוא בא מעשה לפני חכמים, האם זה נחשב שהמום הזה קרה לבד, לא לצורך לאכול את הבכור, ואז המום הזה מתיר את הבכור, או שאנחנו אומרים שמכיוון שהאדם עשה, בכל אופן, פעל שיקרה המום הזה, אז זה לא יתיר את הבכור, וגם פה חכמים התירו. ראו אותם ילדים שחכמים התירו, כשתולשים זנבות של בכור, מתירים את הבכור, הלכו וקשרו זנבות בחורות אחרים, אבל על דעת זה להתיר אותם על ידי המום הזה. אבל כאן כבר חכמים ואסרו, מה הכלל? זה הכלל. כלשהו לדעתו, כשבן אדם מתכוון על ידי המום שהוא עושה בבכור, להתיר אותו בשחיטה, מחוץ לעזרה, אסור. אבל אם המום הזה קרה שלא לדעתו, זה יהיה מותר. במשנה למדנו פעם אחרת היו, הרעיון כאן וכולי, הרעיון כאן היה שהמשנה מביאה פעמיים סיפור על עניין שאדם הלך ועשה מום, לא לצורך להתיר את הבכור על ידי המום הזה, ובגלל שהוא לא התכוון להתיר את הבכור, חכמים התירו את המום. למה צריכים להביא שני סיפורים? מבארת הגמרא, הוא צריכה. דהי השמיעין הנובד כוכבים. אם המשנה הייתה מלמדת אותנו שאותו שוטר רומאי שהוא לא יהודי, כשהוא הולך ועושה מום בבכור, אז אנחנו מתירים, הייתי אומר, דלואטי למשרח, לא אכפת לנו אם הוא יבוא ויעשה פעם נוספת כזה מום. למה? כי בפעם הבאה כשהוא יעשה מום, כשאנחנו רואים שהוא עושה את זה על מנת להתיר את הבכור, אנחנו לא נתיר את המום הזה הבא שהוא יעשה. אבל קטן, לעומת זאת כשקטן משחק ובא ועושה מום בבכור, ואנחנו מתירים את המום הזה, דעתי למשרח, הוא יבוא ויעשה פעם נוספת כזאת מום, אימא לא, הייתי חושב אולי ש... הייתי אומר אולי שאנחנו לא נתיר בכלל כזה מום, והיא השמועינן קטן, אם הם מלמדים אותנו שקטן, מכיוון שהוא לא התכוון להתיר את הבכור, אז המום שהוא עשה באמת מתיר את הבכור, משום דלא הטי להחלופי בגדול, מי שרואה שהתירו, כשקטן הלך ועשה מום, לא לצורך להתיר את הבכור, לא ילך ויגיד שגם מותר כשגדול בא ועושה מום, אלא יבין שרק קטן שעושה התירו. אבל עובד כוכבים, כשבן אדם יבוא ויראה שכשעובד כוכבים גדול הלך ועשה מום, התירו את הבכור, דעת להחלופי בגדול, אנשים יבואו ויתאו שגם כשישראל עושה מום, והישראל יודע הרי שכשהוא עושה מום הוא מתיר את הבכור. אימא לא, הייתי אומר שלא יתירו את הבכור בצורה כזאת, צריך, לכן צריך להגיד שגם כשיש העובד כוכבים, כשהוא עושה בכור, אבל הוא לא התכוון להתיר, הבכור הזה באמת יהיה מותר בשחיטה. אמר רב חיסדא, אמר רב קטינא, לא שנו שמותר כשבכור עושה מום על ידי עובד כוכבים, מתירים את המום הזה, אלא דאמר לי, הוא אומר, שהוא אמר לעובד כוכבים, שהבכור הזה לא נשחט, אלא אם כן היה בו מום, הכוונה מלשון מעצמו. אבל אם אמר לו, אם נעשה בו מום על ידי אדם, הבכור הזה יהיה מותר, כמאן דאמר לי, זה כמו שישראל אומר לעובד כוכבים, זיל אביד בי מום, מום, לך תעשה פה מום בבכור הזה, דמי, ואז כמובן שלא נתיר את הבכור. זאת אומרת, אם אנחנו באים ואומרים לעובד כוכבים, תשמע, הבכור הזה, אם יהיה בו מום, יהיה לנו מותר לשחוט אותו. והעובד כוכבים מבין, אם אני אעשה מום זה לא יעזור, כי צריך שיהיה בו מום לבד. אז אם העובד כוכבים הלך ועשה סתם מום, לא בשביל להתיר, אז מתירים באמת את המום הזה. אבל אם אומרים לעובד כוכבים, אם יעשו, אם בן אדם בכוונה ילך ויעשה מום, זה יתיר לנו אותו, אז גם אם העובד כוכבים הלך ועשה מעצמו, זה לא מתיר את הבכור. אומרת הגמרא, אמר רב המכדי, הרי בין כך ובין כך ממילא הוא, הרי העובד כוכבים לא ידע שזה מותר על ידו, גם כשאתה אומר לו, אם נעשה בו מום, מה לי היה, מה לי נעשה? אלא אומרת הגמרא, גם כשהוא אומר לו, נעשה נמי ממילא הוא, לפי דעתו של רבא, גם אם אתה אומר לעובד כוכבים, רק אם נעשה בבכור הזה מום, הוא יהיה מותר, גם כן זה נחשב שאנחנו אומרים לו שאם יעשה בו לבד, הבכור יהיה מותר, והעובד כוכבים לא אמור להבין שאם הוא יעשה את המום, העובד כוכבים, הוא יתיר לנו את הבכור, ואם הוא בכל זאת עשה את המום, אז זה יהיה מותר, ולא שניים, אין הבדל אם אנחנו אומרים היה בו מום, או שאנחנו אומרים נעשה בו מום. בכל מקרה, זה מתיר את הבכור מום שהעובד כוכבים עושה פעם ראשונה. למדנו במשנה, זה הכלל, מתי מום שהאדם עשה בבכור מתיר אותו ומתי הוא לא מתיר אותו. כלשהו לדעת אסור. אם הבן אדם ידע שכשעושה מום הוא אמור להתיר את הבכור, זה לא יתיר את הבכור. לעיתוי אימי, מה זה בא לרבות? עונה הגמרא, לעיתוי אגרמה. כשאדם הלך ועשה וגרם שיהיה מום בבכור, למשל שהוא שם לו איזשהו בצק באוזן, כשיבוא כלב ויאכל את הבצק, גם יעשה מום באוזן, אז זה גם כן אוסר. מה בא ללמד מה שכתוב, שכשאדם עושה שלא לדעת זה יהיה מותר, אם הבן אדם לא יתכוון לעשות מום כדי להתיר את הבכור, זה יהיה מותר. לתויי, זה בא לרבות שישראל מסיח לעובד כוכבים לפי תומו, והוא אומר לו, דע לך, סתם הוא מספר לעובד כוכבים, דע לך שאם היה פה איזה מום בבכור הזה, זה היה מתיר אותו. הוא לא התכוון להגיד לו דווקא על בכור מסוים, שילך ויעשה בו מום, שבמקרה הזה, אם עובד כוכבים בא ועושה מום, זה יהיה מותר אותו בכור. מסיח לפי תומו, זה כאילו, לא מדברים פה במצב שהקסדור שאל, תגיד, מה העניין פה, למה הבכור הזה, למה משאירים את הבהמה הזאת ככה להזדקן? הוא לא שאל את השאלה הזאת. ככה מסביר רש"י, אלא הן עצמם מסיחים לפי תומם ואומרים, ראה, הם אומרים לאותו קסדור, אתה רואה את הכבש הזה? לא ישחט זה לעולם, אלא על ידי מום. ולא נתכוונו לכך שיטיל בו מום, סתם הם מעדכנים אותו. ואם הוא הלך ועשה מעשה והטיל מום, אז זה יהיה מותר. אומרת המשנה, היה בכור רודפו. כבש של בכור רודף אחרי בן אדם, לתת לו איזה נגיחה בקרן, והבן אדם הוא צריך להציל את עצמו מהנגיחה של אותו כבש, בעתו ועשה בו מום, נתן ביתה חזקה לכבש כדי שיעזוב אותו, ואז נהיה מום לאותו כבש שהוא בכור, הרי זה שוחטים עליו, למה? כי הבן אדם שבא נתן ביתה לכבש, זה לא בשביל לעשות מום לכבש, אלא בשביל להציל את עצמו, לכן זה כן מתיר כזה מום בשחיטה. גם מביאה פה שני לשונות להסביר, לשון ראשונה, אמר רב פאפה, לא שנו שמותר, אלא שבעתו בשעת רדיפה, תוך כדי שהוא בורח, והכבש מנסה עדיין לבוא ולנגוח. אז אם הבן אדם שבא ורוצה להציל את עצמו, מכה את הכבש ועושה בו מום, אז באמת יהיה מותר בתור בכור בעל מום. אבל לאחר רדיפה, לא. אבל אם אחרי שהכבש כבר הפסיק לרדוף אחרי האדם, והאדם הלך ונתן לו ביתה, זה לא מתיר אם נהיה אחר כך מום לבכור. שאלת הגמרא פשיטה, הרי אנחנו לא מדברים פה על בן אדם שסתם נותן ביתה, זה לא אומר שאם פעם הכבש רדף אחריו, אז עכשיו כבר יש יותר לעשות מום באותו כבש לתמיד. אם האדם צריך להציל את עצמו, בסדר, אבל אחרי שהוא כבר הציל את עצמו, למה שנחשוב שאם הוא עשה מום, זה יהיה מותר על ידי זה. עונה הגמרא, מהו דתי מעצר יהודה מדקר? אולי היינו חושבים שבתור כעס שיש לאותו בן אדם על הכבש הזה, שהעיז ללכת ולרדוף אחריו, רוצה לנגוח אותו, לכן הוא בעט בכבש, אבל לא בשביל להתיר אותו על ידי מום, כמה שמלן שזה בכל אופן יעשו. זה לשון ראשונה. לשון שנייה, איקא דאמרי, אמר רב פאפה, לא תימא שרק בשעת רדיפה אין, דווקא אם האדם שנמלט, הקה את הכבש בשעה שהוא בורח ממנו, רק אז אנחנו אומרים שהוא לא התכוון להתיר אותו, בשביל שיהיה בכור בעל מום, והוא יהיה מותר. ולעומת זאת, אבל שלא בשעת רדיפה, לא. אלא שתדע לך, אפילו לאחר רדיפה נמי, גם אחרי שהעיל, הכבש, כבר סיים לרדוף אחרי אותו אדם, ואחרי שהוא סיים לרדוף אותו אדם בא, נתן לו מכה ועשה בו מום, גם כן זה מתיר אותו. מה איתה מה? הרי אנחנו רואים פה שהוא עשה בו מום, אולי הוא התכוון לעשות מום לבכור, אומרת הגמרא, לא. צערי יהודה מדקר, אותו בן אדם מרגיש עדיין את הכעס, על זה שהכבש רדף אחריו, לכן הוא נתן לו את הביתה, ולא בשביל להתיר אותו, ברגע שהמום לא נעשה כדי להתיר את הבכור, זה מתיר אותו. אמר רבי יהודה, מותר להטיל מום בבכור, קודם שיצא לאוויר העולם, כשיש בהמה שאמורה ללדת את הוולד הראשון של הפטר רחם, לפני שאותו ולד נולד לגמרי, אפשר לעשות בו מום כשהוא עדיין במאי אמו, הוא לא מתקדש עד שהוא יוצא, עד שהוא נולד. אמר רבא, באיזה דרך אפשר לעשות בו מום לפני שהוא יוצא? גדיה שיש לו אוזניים ארוכות, אז האוזניים יוצאים בהתחלה, ואז אפשר לעשות בו מום באוזן. ובאודני אמרה, לעומת זאת כבש, כיוון שהאוזניים שלו קצרות יותר, בשפתי, אז אפשר לעשות בו מום לפני שהוא יוצא, בשפתיים שהן יוצאות לפני הראש. איקא דאמרי, יש לשון אחרת שאומרת איך אפשר לעשות בצורה פרקטית מום בבכור לפני שהוא נולד, אם רנמי, גם את הכבש אפשר לעשות בו מום באודני. למה? אימור יכול להיות מצב כזה שהוא נולד כשהראש שלו קצת מוטה. דרך צדעיו נפק, ואז אפשר להגיע לאוזן לפני שהראש יוצא. למדנו שכשיש מום בבכור, אז אפשר לשחוט אותו גם לא בתור קורבן. עכשיו, כל זה מדובר דווקא אם המום הזה הוא גלוי. אמר רבא, אכל ולא מחזי. אם כשהבכור אוכל, לא רואים את המום, כי הוא לא כל כך פותח את הפה, אז אי אפשר לראות את המום. אבל פאי, כשהוא צובח, ואז הוא פותח את הפה שלו גדול, אז רואים את המום בתוך הפה שלו, ומחזי הווי מומה. בכל זאת, זה כבר נקרא מום. זה נקרא מום גלוי, כי רק מום גלוי מתיר את הבכור. מהי כמה שמלן שואלת הגמרא? מה החידוש כאן בדברי רב? התנינה זה משנה מפורשת. החוטין החיצונות, כוונה לחניכיים הקדמיות של הבכור, שנפגמו ואפילו נחסר מהם, ושנגממו או שהם נסדקו רק, אז זה למעשה נחשב מום. ולא רק זה, אלא גם הפנימיות, דיינו החניכיים הפנימיות של השיניים האהבות יותר, הרחבות יותר, שנעקרו לגמרי, גם הם נחשבים מום. מה איתם? למה באמת הפנימיות, החניכיים הפנימיות שנעקרו הם נחשבים מום? הרי כשהוא אוכל לא רואים את זה, לאו משום דחיפאי מחזי. כנראה בגלל שכשהוא צובח הבכור, אז רואים את החניכיים האחוריות שלו גם כן. אז רואים שאם רואים את המום רק כשהוא צובח הבכור, ואז הפה שלו נפתח מאוד, זה גם נקרא מום גלוי שמתיר את הבכור. אז מה החידוש של רבא? אמר רב פאפא, רבא נמי תמא דמתניתין מפרש. רבא באמת לא חידש חידוש, אלא הוא מפרש את הפתעם של המשנה. מהי תמא נעקרו אבי מומה? למה אם החניכיים הפנימיות של הבכור נעקרו, זה נחשב מום? הסיבה היא משום דחיפאי מחזי, מכיוון שכשהוא צועק הבכור, אז רואים את החניכיים הפנימיות שלו, זה נקרא מום גלוי וזה מתיר אותו. כשמגיעים לחכם ובאים אליו עם בכור ושואלים אותו האם המום שיש בו מתיר את הבכור או לא, החכם צריך לחשוב צעד אחד נוסף, האם המום הזה נעשה על ידי אדם כדי להתיר את הבכור. אז הדבר ראשון צריך לבדוק שבאמת לא חשודים כאן אלה שמראים לו את הבכור שהם בעצמם עשו את המום. איך אפשר באמת לבדוק דבר כזה? אומרת המשנה, כל המומין הראויין לבוא בידי האדם, כל מום שיכול להיות שבאמת האדם עשה את המום הזה, למשל, העיניים שלו התעברו, נהיה סומה, או שנקטע לו היד, או שנפגם לו האוזן, זה דבר שאדם יכול לעשות את שלושת הדברים האלה. לעומת, רש"י מביא פה דוגמאות, בעל חמש רגליים, עין אחת גדולה כעגל, או עין אחת קטנה כאווז, שזה דברים שאדם לא נחשד שהוא עשה אותם. אבל אם זה דברים שאדם כן יכול לעשות אותם, אז רואי ישראל נאמנים. רואי ישראל נאמנים שהם לא עשו את המום הזה מעצמם, אלא זה נהיה לבד. תכף הגמרא תסביר מה זה רואי ישראל ומה זה רואים כהנים. רואים כהנים אינם נאמנים. כהנים לא נאמנים על הבכור, כי הם חשודים שהם באים לעשות מום בבכור, והם מתירים לעצמם את זה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כהן נאמן הוא על של חברו, הוא נאמן להגיד על מום של חברו, שזה מום שנעשה לבד ולא עשו את זה בכוונה, שאז זה לא מתיר את הבכור, ונאמן על של עצמו. הגמרא תבאר גם במה הוא חלוק על תנא קמא. רבי מאיר אומר, החשוד על הדבר, כשאדם חשוד על דבר מסוים שהוא עושה אותו, לא דנו ולא מעידו. הוא לא יכול לדון, להיות דיין על דבר שהוא בעצמו חשוד שהוא לא בסדר בדבר הזה, והוא לא יכול להיות עד להעיד לטובת מישהו כשהוא בעצמו חשוד בדבר הזה, וגם בזה הגמרא תסביר מה הוא בא לחלוק על תנא קמא ועל רבן שמעון בן גמליאל. למדנו שרואי ישראל נאמנים. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה נקרא רואי ישראל? אז יש בזה מחלוקת, רבי יוחנן ורבי אלעזר. אחד אמר, אחד מביניהם, סובר, רואי ישראל, הכוונה שהם בעצמם ישראליים, שהם שומרים בי כהנים, והצון הם של כהנים. הם נאמנים, שכשהם אומרים שהמום הזה נעשה בבכור מעצמו ולא עשו את זה לבכור, הם נאמנים. ללגימה לא חיישינן, לא חוששים שהם באים להתיר לטובת הבעלים, הכהן, הם באים להתיר את הבכור כדי שהבעלים הכהן אחרי זה ילך ויקיר להם טובה וייתן להם לאכול מהבשר של הבכור לנו לגימה. לא חוששים לזה, אלא הם נאמנים. אבל רואי כהנים, רואים שהם בעצמם כהנים, רואי צון שהם כהנים, שהם שומרים בישראל, ולמעשה הם באים להעיד על הבכור של ישראל שהמום נעשה מעצמו, הם אין נאמנים. למה? מימר אמר, הרועה אומר, כיוון דקטרחנה בי, מכיוון שאני טורח לשמור לו על הצון, לא שביק לדידי, הבעל של הבהמות לא יעזוב אותי וילך לתת את הבכור למישהו אחר, כי הרי אני הרועה צון של כל הבהמות שלו, הוא ייתן את זה כנראה לי, הוא לא יעזוב אותי וייתן לאחרים ויעיב לאחריני. אז לכן, כשהוא בא ומעיד על הבכור הזה שהמום נעשה בו לבד, הוא מתכוון את הטובה האישית שלו, יש לו נגיעה בזה, לכן הוא לא נאמן כשהרועה צון הוא כהן. והוא הדין שלא נאמן רואה שהוא כהן לכהן אחר. אפילו שהכהן האחר, אם נאמר יש פה מום, אז הכהן האחר ישאיר את הבכור לעצמו, הוא לא ייתן את זה לרועה, בכל זאת הרועה לא נאמן, למה? דחיישינן לגומלין, חוששים שמה, שמה אחר כך הבעל הבכור, שהוא כהן, פעם הבאה הוא יבוא להעיד לטובת הרועה הכהן. זאת אומרת, כשפעם אחת, פעם הבאה רואה צון הכהן, יהיה לו איזה בכור, ויהיה בו מום, יחפשו עדים שיעידו שהמום הזה נהיה לבד, אז הבעלים יבואו להעיד לטובת הרועה. זאת אומרת, חוששים שמה הם עושים ביניהם כזה מין קנוניה כזאת. אני עכשיו יעיד לטובתך, ופעם הבאה אתה תעיד לטובתי, לכן גם רואה כהן, לבעלים כהן לא יכול לבוא ולהעיד. זה דעת הנקמה. ואת הרבן גם, רבן שמעון בן גמליאל למימר, ובזה בא רבן שמעון בן גמליאל לחלוק, והוא אומר שהכהן נאמן הוא על של חברו ואינו נאמן על של עצמו. מה הפירוש? ככה למדנו במשנה. הוא אומר ככה, שהרואה כהן נאמן הוא להעיד על מום של חברו ואינו נאמן על של עצמו. זאת אומרת, הוא בא להתיר שהבן אדם כן נאמן על של חברו. להתיר יותר מאשר תנא קמא. ועל זה בא רבי מאיר, שרבי מאיר אומר שהחשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו. מה הוא מתכוון להגיד? ואת הרבי מאיר למימר, החשוד על הדבר, כמו למשל כהן. כהן הוא חשוד על הדבר, הוא חשוד שהוא יכול לעשות מום בבחור. הוא חשוד בזה. לא דנו ולא מעידו, זאת אומרת לא סומכים עליו בכלל, לא על של עצמו ולא על של אחרים. שהוא הכי מחמיר רבי מאיר. זה בין רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד מהם סובר שככה המחלוקת במשנה. וחד אמר, השני מבין רבי יוחנן ורבי אלעזר הסביר את המחלוקת, שמה שתנא קמא אומר, שרואי ישראל נאמנים, הכוונה רואי ישראל, הם רק רואים צון של ישראל, אבל הם עצמם כהנים. הרואה צון הוא כהן. נאמנים, למה הם נאמנים? מימר אמר, הרי בדרך כלל סתם רואה הוא עם הארץ. רואה צון הוא בדרך כלל עם הארץ. אז אם כן, הוא אומר לעצמו, לא שביק צובה מרבנן, הכהן הזה, זאת אומרת, הבכור הזה, הבעלים האלה לא ייתנו את הבכור לי. אפילו שאני כהן, הם לא ייתנו את זה לי, את הבכור הזה. למי הם ייתנו את זה? לאיזשהו כהן תלמיד חכם, עדיף שהם יפרנסו אותו, הוא גם כהן וגם תלמיד חכם. הוא לא יעזוב צובה מרבנן ויעיב לדידי. זאת אומרת, הוא יעדיף לתת את זה לכהן, תלמיד חכם את הבכור הזה, מאשר לתת את זה לי. אז אין לי פה איזושהי נגיעה מסוימת להתיר לו את הבכור הזה. אז הוא נאמן. אבל רואים כהנים אינם נאמנים, מה הכוונה רואים כהנים? שהרואה הוא ישראל, רואי כהנים ואין ישראל, הם רק רואים צון, שהצון הוא של כהנים. אינם נאמנים, למה באמת הם לא נאמנים? דחיישינן שהישראל ילך ויקח ללגימה מהבכור, כי הרי הרואה צון הוא ישראל. הוא חושב, יש לו נגיעה כי הוא סבור שבטח הכהן ייתן לו לאכול גם כן מהבשר של הבכור, לכן יש לו נגיעה להתיר את הבכור הזה. וכל שכן אם הרועה צון הוא בעצמו כהן, לבעלים שהם בעצמם כהן, ודאי דלא נאמן, למה דחיישינן לגומלין? קודם כל חוששים שפעם הבאה הכהן, הבעלים הכהן יבוא ויעיד לטובת הרועה הכהן, על בכור של הרועה הכהן הזה, וחיישינן ללגימה, גם חוששים שמה הרועה צון יאמר, תשמע, עכשיו אם אני יתיר לו את הבכור לבעלים, הוא ייתן לי לאכול גם כן קצת מהבשר. אז יש לו נגיעה, לכן לא סומכים עליו, שכשהוא בא להגיד שהמום נעשה לבד, לא מאמינים לו. ואתה, רבן שמעון, יש גורסים פה בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל למימר, נאמן הרועה שהוא כהן, הוא נאמן על של חברו, ואינו נאמן על של עצמו. זה דעת רבן שמעון מגמליאל. ועל זה אתה רבי מאיר למימר, החשוד על הדבר, דיינו כהן שהוא חשוד להטיל מום בבכור, לא דנו ולא מעידו, שהוא לא נאמן בכלל. שואלת הגמרא, ביש למה למאן דאמר? זה בעצם ההסבר השני. המאן דאמר השני, שהוא סובר שלפי דעת הנקמה רואה ישראל ואין כהנים נאמנים, שהרואה צון הוא כהן והוא רואה צון של ישראל הוא נאמן, היינו דעת הרבי מאיר למימר. זה מה שבא רבי מאיר לחלוק על תנקמה ולומר, לא, החשוד על הדבר, לא דנו ולא מעידו. אני סובר שהרואה צון לא נאמנים. כי אתה אומר שהם נאמנים, אני אומר שהם לא נאמנים. אלא למאן דאמר, שזה ההסבר הראשון בין רבי יוחנן לבין רבי אלעזר, שהוא אומר שלפי תנקמה, מה הכוונה רואה ישראל? הכוונה רואה כהנים בישראל, שהרואה הוא בעצם כהן, רק הוא רואה צון של ישראל. זאת אומרת, אפילו בבית ישראל אין נאמנים, מה יתה רבי מאיר להשמינן? הרי גם תנקמה סובר שרואה צון כהן לא נאמן בכל אופן, לא על של עצמו ולא על של אחרים. היינו תנקמה, הרי שניהם סוברים אותו דבר, שכהן לא נאמן על מום, לא של עצמו ולא של אחרים. עונה הגמרא, איכא בינה יהודה רבי יהושע בן קפוסאי, הדברים שאמר רבי יהושע בן קפוסאי, מה הוא אמר? דתניא, רבי יהושע בן קפוסאי אומר, בכור בי כהן, בכור ששייך לכהן, צריך שניים מן השוק, אפילו אם הם כהנים, אין בעיה, שניים מן השוק להעיד עליו. ובזה רבי מאיר חולק. רבי מאיר אומר, זה לא יעזור שאתה תקרא לשניים מהשוק אם הם כהנים. אתה צריך לקרוא לשניים מהשוק שהם לא כהנים, כי הכהנים חשודים על הדבר ולא מאמינים להם בתור עדות. ובזה הם נחלקו. רבן שמעון מגמליאל אומר, אפילו בנו ואפילו ביתו של הכהן נאמנים. רבי יוסי אומר, אפילו עשרה והם בני ביתו אין מעידין עליו, אבל אם אתה מביא לי מהשוק מספיק לי אחד. אז אם כן, מצד אחד הוא לא צריך שניים, כמו שהיה צריך רבי יהושע בן קפוסאי, אבל מצד שני, הוא צריך שזה יהיה אחד מהשוק ולא אחד מבני ביתו. כמה נזלה, הדה אמר רב חיסדה אמר רב קטינה, כמו מי מבין הדעות הולך מה שאמר רב קטינה. ספק בכור. מה זה ספק בכור? למשל, אדם שהייתה לו בהמה, שלא ילדה מעולם, ועכשיו הוולד הראשון שהיא אמורה ללדת, צריך להיות בכור, אבל נולדו לה תאומים, שני זכרים. אז אנחנו אומרים שיש פה ספק, מי מביניהם נולד באמת ראשון. אז מה שעושים, נותנים אחד לכהן, ואחד נשאר אצל הבעלים, כשיהיה לו מום לזה שאצל הבעלים, אז הבעלים יוכל לשחוט את הבכור הזה. עכשיו, כזה ספק בכור, שנולד בישראל, וברגע שיהיה בו מום באותו בכור, הישראל יוכל לאכול אותו. צריך שניים מן השוק להעיד עליו. כאן זה דומה לכהן, כי הרי ברגע שזה בכור בעל מום, אז הבעלים בעצמם יכולים לקחת את הבכור הזה ולשחוט אותו. אז להם יש פה נגיעה. כמו שכהן יש לו נגיעה בבכור תמיד להגיד שנהיה בו מום, כי הרי הוא מרוויח את הבשר. אז כאן דבריו של רב קטינה שצריך שניים וצריך שהם לא יהיו מהמשפחה שלו. אז לפי מי זה נאמר? כמן, כרבי יהושע בן קפוסאי, שהוא סובר שצריך שזה יהיה שניים באמת מן השוק. רב נחמן אמר, הוא חולק והוא סובר שספק בכור, שזה בעצם שייך לישראל, כי הרי ברגע שיש לאדם ספק על בכור, כמו שהסברנו, זה נשאר לבעלים. זה, בעלים מעידים עליו. פה אנחנו כן סומכים על הבעלים שהם יכולים להעיד, למרות שיש להם נגיעה, כי הם בסופו של דבר מקבלים את הבכור אם יהיה בו מום מעצמו, אז אולי הם משקרים, והם אומרים שהמום הזה נעשה מעצמו כדי שיהיה אפשר לשחוט את הבכור. בכל זאת לא חושדים בהם. רק בכהנים יש את החשד הזה שמטילים מום בבכור. דהי לא תימה אחי, כי אם תאמר שגם הבעלים חשודים, מעשר בהמה. כשאדם יש לו כבשים או כל מיני בהמות שנולדו לו השנה הזאת, והוא מכיס את הוולדות לדיר, והוא מוציא אחת אחרי השנייה, העשירי שיוצאת, מסמן אותה, היא נחשבת מעשר בהמה, צריך להקריב אותה קורבן בבית המקדש. ברגע שיש לה מעשר בהמה מום, מותר לבעלים לשחוט אותה ולאכול אותה. עכשיו, מעשר לרבי מאיר, מי מעיד עליו? מי יכול לבוא ולהעיד שהמום הזה נעשה מעצמו והבעלים לא הלך ועשה את המום? הרי כל אחד מישראל שייך ב... כשלא יהיה מעשר בהמה ויהיה לו מום, אז הוא שייך בעניין הזה, הוא יקבל את המעשר בהמה. אז אם כן הוא חשוד בדבר, אז גם לאחרים הוא לא יכול להעיד לפי רבי מאיר. אז מי מעיד בשביל מעשר בהמה? אלא מה אנחנו חייבים להגיד? מה חייבים להגיד? שלפי דעתו של רבי מאיר, כהנים הם חשודים שהם מטילים מומים בבכור, אבל ישראל לא חשוד בזה. עוד אוכל גמרא לא, מעשר ודאי מימן. זה שהבעלים נאמן במעשר בהמה, הסיבה היא דיבאי שדי בי מומה בכול העדרי. אם הבעלים רוצה, הוא יכול הרי להטיל מום בכל העדר שלו לפני שהוא עושה מעשר בהמה, ואז כשהבהמה תהיה עשירית, והוא יקדיש אותה אם כבר תהיה מום לפני כן. כל הבעיה לעשות מום זה בקורבן, אבל כשזה עדיין היה חולין, לפני שהוא בכלל הפריש את המעשר בהמה, הוא היה יכול לעשות מום בכל הבהמות, לעשות להם איזשהו פגם באוזן, וככה העשירי שיצא יהיה מלכתחיל המעשר בהמה בעל מום. אז זה שהוא לא עשה את זה, זה אומר שאין לו פה איזשהו עניין לעשות מום במעשר בהמה, וברגע שיש מום, זה אומר שזה נהיה לבד באמת, ולכן סומכים עליו. אלא, ספק בכור לרבי מאיר מי מעיד עליו, הרי כולם חשודים בספק בכור, כי הרי זה שייך לישראל. ספק בכור ביד ישראל, כשיש מום בבכור, הישראל נהנה ממנו. אז אם כן, מי יבוא להעיד כשנהיה מום בספק בכור, שזה באמת נעשה לבד? כל אחד שיבוא להעיד אומרים לו, תראה, אתה הרי לעצמך חשוד בדבר שאתה יכול להטיל מום בספק בכור של עצמך. איך אתה יכול לבוא עכשיו להעיד לטובתי שאני לא הלכתי ועשיתי, את המום הזה מעצמי? וכי תה מה הכנה מדלת להתקנת? מה תגיד שבאמת אין תקנה לפי רבי מאיר על ספק בכור? באמת לפי רבי מאיר אף פעם לא יוכלו להתיר אותו? והתנן, הרי המשנה אומרת לגבי ספק בכור, שהיה רבי יוסי אומר, כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות. זאת אומרת, במקרה שהזכרנו קודם, שהבהמה, פעם השנה שנולדו לה ולדות, נולדו לה שני זכרים תאומים. מה עושים? נותנים אחד לכהן ואחד נשאר אצל הבעלים, שכשיהיה בו מום הבעלים יוכל לשחוט ולאכול את הבשר שלו. אז כאן יש את הבהמה השנייה ביד הכהן. אז כשחליפיו ביד כהן, אומר רבי יוסי שמכיוון שככה פטור הישראל, כשהוא שוחט את הבכור השני שנמצא ברשותו, הוא ישחוט אותו, הוא יהיה פטור מן המתנות. ורבי מאיר מחייב, אבל לכל פנים הוא מחייב במתנות, זאת אומרת שהוא סובר שאפשר לשחוט ספק בכור. אם אפשר לשחוט ספק בכור, איך אפשר לשחוט אותו? הרי מי נאמן על המום שלו? אלא, שמע, מנעמה רואים מפה, שבספק בכור בעלים מעידים עליו. למה? כהנים עוד חשידי המומי. כהנים חשודים שהם מטילים מום בבכור. למה? כי הבעלים, הם צריכים לגדל את הבכור 3 חודשים נאמר. הכי הרבה. 3 חודשים גידלו את הבכור, בסדר, לא נהיה בו מום, מעבירים אותו לכהן. עכשיו הכהן צריך לטפל בבכור עד שיהיה בו מום. אז הם חשודים שמטילים מום בבכור, אבל ישראל לא חשידי המומי. ישראל לא חשודים שהם מטילים מום בבכורים. התמר, רב נחמן אמר, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שהמשפחה, בני ביתו של הבכור, נאמנים להעיד שהמום הזה נהיה לבד בבכור. רב אמר, הלכה כרבי יוסי, שהבני ביתו של הכהן לא נאמנים להגיד שהמום נהיה לבד בבכור. שואלת הגמרא, ומי אמר רבא הכי שבני ביתו של האדם לא נאמנים על הבכור? ככה אומר רבא, ואמר רבא, רבא אומר, היו בעליו הבעלים של הבכור, הכהנים, הבעלים של הבכור, עומדים עמנו בחוץ, ואנה מעיד שהבעלים, כל הבעלים של הבכור עמדו מחוץ לבית, ונכנס הבכור נכנס לתוך הבית שלם ויצא עם מום חבול, מעידין עליו בני הבית. רואים מכאן שבני הבית כן מעידים על בכור שהוא נהיה בו מום לבד. אומרת הגמרא, אימה, צריך לומר על הסיפור הזה שאנשים מעידים שהם יצאו מחוץ לבית והבכור נכנס לבית ויצא משם עם מום, צריך להגיד שמדובר שם שכל בעלים עומדים בחוץ, אבל הרואה הוא זה שמעיד, הוא זה שמעיד שנהיה מום לבד בבכור. ולא חיישינן, ואנחנו לא חושבים שהרואה משקר, כי הוא לא מבני הבית. שואלת הגמרא, אחי שכולם נמצאים בחוץ, מה אלה מימרה? ברור שנהיה פה מום לבד, כי הרי אף אחד בעלי הנגיעה לעשות מום בבחור לא היה בבית באותו זמן. אז ברור שהרואה נאמן שהמום הזה נהיה לבד, כי הרי הוא לא מהמשפחה של הכהן, אין לו עניין לעשות מום בבחור לכאורה. אז מה החידוש? עונה הגמרא, יש פה חידוש. מה הוא דתימה? אני הייתי אומר, אילולי זה שנאמר שהרואה נאמן, הייתי אומר שהוא לא נאמן. הייתי חושש ניחוש לחשדה. אולי הם עשו ביניהם כזה מין חוכמה כזאת, אנחנו נצא החוצה, אתה תהיה לבד עם הבכור בבית, אתה תעשה בו מום, ואז אנחנו נגיד, איך יכול להיות שנהיה מום? כנראה זה נהיה לבד, אבל הם עושים את זה ביחד עם הרואה, כשהרואה הוא זה שיטיל את המום. כמה שמלן שלא חוששים לזה. והלכתה כרבן שמעון בן גמליאל, שבני הבית של הכהן נאמנים, שהמום הזה נהיה לבד, ודווקא בנו וביתו נאמנים, אבל אשתו של הכהן לא נאמנת. מה איתם? למה היא לא נאמנת? אשתו כגופו. דמי, אשתו היא ממש כמו הכהן עצמו, וכמו שהוא לא נאמן, על הבכור גם אשתו לא נאמנת. אמר לי רב פאפה לאביי, לרבי מאיר דאמר, החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו. רבי מאיר הרי סובר שכשאדם חשוד לעשות דבר מסוים, הוא לא יכול להיות דיין באותו עניין, והוא לא יכול להעיד לטובת מישהו אחר באותו עניין. וכאמר רבי מאיר, הדבר נוסף שאומר רבי מאיר, החשוד לדבר אחד, חשוד לכל התורה כולה. כשאדם חשוד על דבר מסוים שהוא עשה, הוא חשוד שהוא יעשה דברים בכל התורה כולה נגד התורה. אז אם כן, כהנים, אחנמי דלא דייני דינה, אז כהנים שהם חשודים, שהם מטילים מום בבכור, תגיד שהם לא יכולים להיות דיינים בכלל. והכתיב, הרי הפסוק אומר, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, אז עדיין הכהנים כן יכולים להיות דיינים. עונה הגמרא, אמר דאמר רבי מאיר, שכשאנחנו רואים שאדם חשוד על דבר, אז הוא לא יכול להיות דיין על אותו דבר, זה לחששה, שחוששים שהם יטילו מום, לכן צריך מישהו שיעיד שהם לא יטילו את המום. אבל להחזוקין הוא, להגיד שהם ודאי יטילו מום, מי אמר את זה הוא לא אומר. ומה שאומר רבי מאיר שחשוד על דבר אחד, חשוד לכל התורה כולה, זה רק כשבאמת הוא מוחזק שהוא עשה מעשה לא בסדר בדבר אחד, אז חוששים שהוא לא בסדר בכל התורה כולה. אבל הכהנים בוודאי שלא הוחזקו על דבר מסוים שהם לא בסדר, רק חוששים שיש להם נגיעה מדי גדולה להטיל מום בבכור, לכן לא סומכים עליהם בעניין הזה. אבל כמובן שלדון, הם כן יוכלו לדון. עד כאן השיעור על דף למד ה'.